ניסויים בחיי הניסויים, מאת דני בר-און, קוראת יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. פרופסור בנג'מין קרני, חוקר אהבה בתרבות, שמצד אחד מקדשת את האהבה ומצד שני מצמידה לתאריך תפוגה. בכל פינה שתסתכלו, ממגזינים פופולריים ועד כתב העת היוקרתי ביותר, מתייחסים לראשית הקשר הרומנטי כנקודת השיא האולטימטיבית שלו, ואחר כך כל מה שנשאר הוא להאט את הנפילה. התובנה הזאת, שהפכה למעין אמת שאיש לא מערער עליה, מתדלקת את כיף חרדה גלובלי מתמשך. אין כמעט אדם שנמצא בזוגיות ולא עסוק בשאלה הזאת, ברמה כזו או אחרת. אפילו כשכותבים בגוגל, Will my ma, ההשלמה הראשונה היא marriage last, כלומר האם הנישואים שלי ישרדו. השנייה אגב היא MacBook update if I close it, האם מחשב המק שלי יתעדכן בכפייה. ממצא שמלמד משהו על יחסים מורכבים מסוג אחר, הקשר הסאדו מזוכיסטי שיש למשתמשי אפל עם מוסד שוקתם. אני הולך נגד הנרטיב שאומר שכל מערכת יחסים דינה לקמול, מבהיר קרני, אחד מחוקרי הניסויים הבולטים בעולם, יחד עם שותפו הוותיק ממנו פרופסור תומאס ברדבורי. השניים עומדים בראש המעבדה לחקר הניסויים והיחסים הקרובים באוניברסיטת קליפורניה בלוס אנג'לס, UCLA. כשסרקו את מוחם של בני זוג ותיקים, שהעידו שהם עדיין מאוהבים, הוא פעל באותם דפוסים ובאותה עוצמה, כמו מוחם של מאוהבים צעירים. האנשים האלה לא מבלפים. תגידו, טוב, אולי זה קיים, אבל זה נדיר, כמו נחש עם שני ראשים, או גשם בתשעה באב. הרי כולנו קראנו על המחקרים שלפיהם רמת הסיפוק מהיחסים הזוגיים יורדת בעקביות במשך השנים. אם היא יורדת ויורדת, כמה גבוהה היא יכולה להיות אחרי עשרות שנים? במשך הרבה זמן שגשג הרעיון הזה של היחסים אין לאן להתקדם אלא למטה, אומר קרני. יש גם תיאוריות רבות שמסבירות את הממצא הזה. אחת המרכזיות היא שאנשים מתרגלים זה לזה. הנשיקה הראשונה מדהימה. הנשיקה ה-700 קצת פחות. הכל טוב ויפה. יש ממצאים, יש תיאוריות שמסבירות אותם. הבעיה היא שכל העניין, לדעת קרני, שגוי מהשורש. ושורש הבעיה הוא סטטיסטי. הירידה בשביעות הרצון נכונה רק בממוצע, מדגיש קרני. במילים אחרות, הוא לא מערער על כך שמערכות יחסים מדרדרות לאורך זמן. הוא רק אומר שהעובדה הזאת היא מיצוע של אלפים ורבבות של מערכות יחסים, והממוצע, כפי שיודע כל סטטיסטיקאי מתחיל, היא עובדה דומיננטית שלעיתים קרובות מסתירה מאחוריה עובדות אחרות, חשובות יותר. המסקנה הזאת התגבשה לאחר שקרני וברדבורי סקרו שורה של מחקרים שנעזרו בשיטות סטטיסטיות חדשניות. מתברר שכפי שרק באמצעות מיקרוסקופ אפשר לראות חיידקים, רק באמצעות השיטות האלה אפשר להבחין במגמות השונות של שביעות הרצון הזוגית. הקבוצה שדוחפת את הממוצע למטה אומנם קיימת, אבל היא בעצם מיעוט. יש כאלה שמתחילים קצת נמוך ועולים, יש כאלה שיש אצלם עליות וירידות, אבל מרבית הזוגות שנישאים כשהם מאושרים, נשארים פחות או יותר על הגובה לאורך שנים רבות. זהו הרוב הדומם. הדפוס הכי שכיח במחקרים הוא יציבות, כתבו ברדבורי וקרני, והזוגות שהיו הכי מרוצים בהתחלה הם היציבים ביותר. אם יש לך מזל, יש לך מזל עד הסוף. רוב המחקרים בדקו עד 10 שנות נישואים, מודה קרני, אבל יש מחקרים על זוגות ותיקים יותר והמגמות הן זהות. מי שמרוצה מהקשר במשך עשור, כנראה יישאר מרוצה, אלא אם יקרה לו משהו רע. אנשים מאבדים את העבודה שלהם, חולים בסרטן, מת להם קרוב משפחה. טרגדיה יכולה לשנות יחסים. אבל אם זה לא קורה, אין סיבה להאמין שלא תצליחו להישאר מאושרים. אתם פיצחתם את זה. נהוג לראות בקשר הזוגי מעין טוקי נדיר, שאם לא תקפיד להזין אותו בדוחן אורגני וכופתיות ויטמינים, תמצא אותו בוקר אחד מת בכלובו. ואפילו אם תצליח לגרום לו לשרוד, לא תוכל למנוע את דעיית הנוצות, הצטרדות הקול והזדגגות המבט. בקיצור, ככה זה אצל כולם. ואם נותנים לך נשיקה על הלחי בבוקר, תגיד תודה. קרני לעומת זאת סבור שקשר רומנטי דומה פחות לטוקי או לסחלב אקזוטי ויותר למכונית אספנים. מספיק טיפוח אוהב, קצת שמן ומים, אוברול המנוע פה ושם, והמותק הזו תמשיך להרביץ רייסים לנצח. אפשר לקיים מערכת יחסים טובה מלאה תשוקה למשך כל החיים. קרני נולד בלוס אנג'לס. הוא בנם של אב ישראלי לשעבר ואם גרמניה שנולדה במחנה פליטים בפאתי מינכן שנפגשו בפגישה עיוורת. אחרי שקיבל תואר ראשון בפסיכולוגיה בהצטיינות מאוניברסיטת הרווארד, הוא עבר ל-UCLA והשלים שם תואר שני ושלישי בפסיכולוגיה חברתית. יחסים אינטימיים הם מושא המחקר שלו מאז עבודת המאסטר ועד היום, 33 שנה ברצף, והוא בקי היטב גם בפרסומים של אחרים. ברדבורי, פסיכולוג קליני שהיה המנחה שלו בדוקטורט, הפך לשותפו המיתולוגי. יחד הם הפכו לשם דבר, סיימון וגרפינקל של חקר היחסים. בברנז'ה הם מוכרים מאוד ומעורכים מאוד. אחת הטענות המפתיעות של השניים היא ששיוף התקשורת הזוגית, מה שמוזכר לעתים כציר המרכזי של מערכת היחסים המספקת והיציבה, לא בהכרח יגרום לה להצליח. גם במקרה הזה הם לא חולקים על העובדות, אלא על הפרשנות שלהן. לדבריהם זה נכון שתקשורת טובה, לדבר יפה, מנבט הצלחה של קשרים, אבל זה לא אומר שיגורם להצלחה. המחקר על ניסויים התחיל בחקר התקשורת בין בני זוג, מסביר קרני, שנראה צעיר מ-55 שנותיו, עם משקפי פלסטיק אופנתיים וקוצים בשיער. היית חושב שאחרי 40 שנה של עבודה, היה לנו כבר מושג טוב יותר מהי תקשורת, אם יש תקשורת רעה ואם אפשר לתקן אותה. אבל מתברר שיש עוד הרבה מה ללמוד. לדברי קרני, לא התברר עדיין עד הסוף אם התקשורת הטובה אחראית לקשר הטוב או שהיא התוצאה שלו. יש לו ממצאים שמלמדים דווקא על האפשרות השנייה. ייתכן שלפחות חלק מהזוגות מאושרים זה עם זה, כי הקימו בית יחד או כי יש להם ילדים מקסימים, או כי הסקס שלהם נהדר או מה שלא יהיה. ומהסיבות האלה כשהם מדברים, הם מדברים זה לזה יפה. בניגוד לקביעה שמשום שהם מדברים יפה, הם מאושרים. קרני מותח ביקורת מרומזת על פרופסור ג'ון גוטמן מאוניברסיטת וושינגטון, אחד מאבות התחום שהיה להגדה בחייו וידוע במחקרי התקשורת החלוציים שלו. בין היתר הראה גוטמן כיצד דיבור דוחה במיוחד מנבא בהסתברות גבוהה מאוד פרידה של בני הזוג בהמשך. מה שהוא הראה בעצם זה את התוצאה של מערכת יחסים לא טובה, וזה ממש ברור מאליו, אומר קרני. אם אתה רואה בני זוג עם רצח בעיניים, שמקללים זה את זה, זה לא מפתיע במיוחד שהם יתגרשו. אבל זה לא בהכרח בגלל השפה שמשתמשים בה, אלא בגלל הדברים הרבים שגורמים להם לכעוס זה על זה. קרני מאיר גם שציון נכשל בתקשורת מהחוקרים במעבדה הוא לא חזות הכל. חוקר עשוי לבחון זוג ולקבוע שהתקשורת שלו גרועה, אבל בני הזוג עצמם יאמרו, טוב, זו פשוט הדרך שבה אנחנו מדברים. מה שמטריד אותך לא מטריד אותנו. כולנו מכירים את הזוג הזה שמדברים זה אל זה מגעיל ונשארים יחד. עכשיו יש לזה גושפנקה מדעית. קרני מצטט גם מחקר של קולגות שמצא שתוכנית לניסויים בריאים וחישורי יחסים לא השפיעה בשום צורה על אושרם או שיעורי פרידתם של יותר מ-4,700 זוגות שעברו אותה, רובם מעוטי הכנסה. התוכניות האלה לא שוות כלום, אמר קרני, והוסיף שארצות הברית השקיעה יותר ממיליארד דולר בתוכניות לחיזוק קשרי הניסויים של עניים. אז במה כדאי להשקיע, בהנחה שמניעת גירושים מיותרים היא אינטרס לאומי? התשובה המפתיעה של ברדבורי וקרני היא המשכורת. במחקר שפרסמו בכתב העת Marriage and Family לפני שנה, הם ניצלו ניסוי טבעי, עלייה של שכר המינימום בחלק ממדינות ארצות הברית. הם הראו לראשונה שעלייה של דולר אחד בלבד לשעה ניבעה ירידה חדה של 7-15% בשיעורי הגירושים של בעלי הכנסה נמוכה בשנה שנתיים לאחר מכן. מצאנו שכאשר שכר המינימום עלה, ירד שיעור הגירושים באותן מדינות ביחס למדינות אחרות שבהן הכל אותו דבר פרט להעלאת השכר, אומר קרני. וזה די משמעותי, כי זו דרך להוריד את שיעור הגירושים רק באמצעות הקלת החיים. כשאין מספיק כסף, אנחנו צריכים להחליט על מה להוציא. צריך לשאת ולתת על דברים שלא היינו צריכים לדון בהם בעבר, והשיחות האלה עלולות להיות קשות. גם יכול להיות שאנחנו צריכים לעבוד יותר, ואז יש לנו פחות זמן לבלות יחד. יש הרבה סיבות לכך שקשיים פיננסיים מתגלגלים לבעיות ביחסים הזוגיים. זה ידוע כבר ממחקרים קודמים, שכאשר הלחץ הפיננסי עולה, הסיפוק בחיי הנישואים יורד. זה ברור מאוד. המאזין הישראלי לא יכול שלא לשאול את עצמו באיזה אופן יוקר המחיה המצמית משפיע על החיים הרומנטיים של הישראלים. הביקורים השגרתיים בסופר, שהפכו באחרונה מסרט מתח לסרט אימה, מלמדים שזה רק הולך ומחמיר. האם מיתון, מסוג שאנחנו נכנסים אליו בישראל, עלול גם כן להשפיע על היחסים? מיתון כלכלי משפיע באופן שונה על הסיפוק מחיי הנישואים ועל הגירושים. כשהסטרס הפיננסי עולה, יורד הסיפוק. ההשפעה על גירושים היא יותר מסובכת, כי כאשר אנשים נאבקים לשרוד, אין להם כסף להתפצל לשני בתים. לכן, בראייה היסטורית, בתקופות של משברים כלכליים, יורד שיעור הגירושים במקביל לירידה בסביות הרצון מהיחסים. כשהכלכלה מתוששת, יש זינוק בגירושים. מצד שני, זוגות חזקים מאוד, שמרוצים במיוחד מהקשר, עשויים דווקא להתקרב במצב של סטרס. הם אומרים, וואו, החיים האלה קשים כל כך, תודה לאל שיש לי את הפרטנר שלי. מנתונים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה באוגוסט האחרון לגבי זוגות יהודים, עולה ששיעור הגירושים בישראל גדל לאיתו עד לפני כמה שנים, ואז התייצב על כ-30%. זה המספר שכולם מכירים. אבל לא כל שכבות האוכלוסייה תורמות את חלקן באותה מידה, כי בעשורים האחרונים הצטרפנו באיחור מה למגמה המוכרת לחוקרים מכל העולם. העשירים והמשכילים מתגרשים הרבה פחות, בניגוד למה שמקובל לחשוב. לפי מחקר שערכו דוקטור ענת הרבס דבי מהתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן ודוקטור עמית קפלן מהתוכנית ללימודי משפחה במכללה האקדמית תל אביב יפו, שעקב אחרי שיעורי הגירושים בישראל במשך 14 שנה, הסיכוי של בני זוג ששניהם בעלי השכלה אקדמית להתגרש היה נמוך בכ-40% לעומת זוגות אחרים. כאשר בוחנים את רמת ההכנסה, הפער דרסטי אפילו יותר. זוגות משני השלישונים התחתונים התגרשו בשיעור של 13-14% לעומת זוגות מהשלישון העליון שרק 6.5% מהם התגרשו. אין נתונים על פרידת זוגרים, זוגות שחיים יחד מבלי להתחתן, קבוצה הולכת וגדלה בישראל בשנים האחרונות. אי אפשר לשלוט על כל דבר ביחסים שלך, אומר קרני, משב רוח מרענן לעומת חוקרים אמריקאים אחרים שמבטיחים ברבי המחר שלהם להפוך את הניסויים שלך לחסיני אש, ממוגני ירי וביטויים מלחיצים מהסוג הזה. קרני הוא הדוגמה החיה לכך. למרות הרקע העשיר שלו בתחום, התפרקו ניסויו הראשונים בשנות ה-40 לחייו. לזוג לשעבר יש שני ילדים. בתקופה ההיא נהרג החבר הכי טוב של קרני בתאונת אופנוע, הוא ואשתו של החבר התקרבו זה לזה, ואחרי שנים ספורות הם הפכו לזוג. שנינו איבדנו אדם קרוב, שהוא אותו אדם, הוא אומר. אנחנו נשואים היום באושר רב. הוא חוקר יחסים והיא מטפלת זוגית, מה שגורם לחיי הזבובים של הקירות שלהם להיות עשירים במיוחד. אני חושב שיש לי כמה כלים, מצטנע קרני. זה לא אומר שיש לנו יחסים מושלמים, אבל יש לנו יחסים טובים יותר. ואני חושב שאני בן זוג טוב יותר בזכות העבודה שלי. אני מקווה. הכי טוב שתשאל את אשתי. הניסיון לחלץ ממדענים כמו קרני, שיטות משכנעות לשמירה על קשר רומנטי לוהט ומספק לאורך שנים, נידון במידה רבה לכישלון. מחקר בינלאומי מ-2020, שנעזר בבינה מלאכותית וניתח נתונים של יותר מ-11,000 זוגות, חשף שהמדע יודע מעט מאוד על הגורמים לקשר רומנטי יציב. כמה מהשגיאות הנפוצות נובעות מהתלהבות יתר ממחקרים מתאמיים שאין בהם קביעה לגבי סיבה ותוצאה. ידוע למשל שזוגות מוצלחים עושים יותר סקס. מה יותר קל מלבקש מזוגות להכפיל את תדירות הסקס שלהם ושלום על ישראל? זה מה שעשו חוקרים מאוניברסיטת קרנגי מלון מ-35 זוגות, לצד עוד 29 זוגות שהוקצו מקרית להמשיך בחייהם כרגיל. התוצאות היו עגומות. דווקא קבוצת הניסוי חוותה ירידה במצב הרוח, בתשוקה ובהנאה ממין. הטיפול במרכאות, כפי שהחוקרים קראו לזה, נכשל. ובכל זאת יש כיוונים מעניינים, חוץ מעלייה בשכר המינימום. פרופסור ערן בר קליפה, מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בן גוריון, שחוקר סביעות רצון זוגית, מספר על מחקר יפה של ברדבורי ועמיתיו מ-2013, שבו זוגות חולקו לארבע קבוצות. השתיים הראשונות עברו שני סוגים של סדנאות לשיפור הזוגיות. השלישית קיבלה מינוי לבלוקבאסטר והתבקשה לצפות בסרטים שעוסקים ביחסים ולדבר עליהם. והרביעית לא עשתה שום דבר מיוחד. 3 שנים מאוחר יותר התברר שהקבוצה שמצבה היה הכי טוב הייתה קבוצת הסרטים. מחקר במעבדה של בר קליפה שטרם פורסם הגיע לממצאים דומים במדגם ישראלי בעידן הנטפליקס. במקרה הזה הנבדקים אפילו לא צפו דווקא בסרטים על יחסים. בר קליפה מזכיר גם את איכות השינה. מבוגרים צריכים לישון כ7 שעות בלילה, הוא אומר. ידוע ממחקרים שכאשר אנשים ישנים פחות טוב, הם יותר עצבניים ופחות אמפתיים ותומכים. לא צריך הרבה מחסור בשינה כדי לראות את האפקטים השליליים. אפילו קיצור השינה בשעה משפיע לרעה על הוויסות הרגשי. לעתים, כדי לטפל בזוגיות, צריך לטפל בשינה. אנשים קמים מוקדם כדי ללכת למכון הכושר. לא ברור בכלל אם זה כדאי מבחינה בריאותית, ובטח שזה לא בהכרח משתלם מבחינת התפקוד הבין אישי. עוד מונח חם בחקר היחסים העכשווי הוא תגובתיות, responsiveness. כלומר, המידה שבה בן הזוג שלך משדר איתך על אותו הגל, אכפת לו ממך והוא מבין אותך. זה גורם לבני זוג להשתוקק זה לזה יותר, אומרת פרופסור גורית בירנבוים מבית הספר איפצ'ר לפסיכולוגיה באוניברסיטת רייכמן. באחד הניסויים שערכה בירנבוים לפני כמה שנים, התבקשו 89 זוגות לדון בנושא רגיש במעבדה ואז להתמזמז עם זה. התברר שנבדקים שחשו שזכו ליחס תגובתי מצד בן זוגם בשיחה המקדימה, התמזמזו בלהט רב יותר מאלה שלא חשו כך. בניסוי נוסף, נשים התכתבו במחשב עם מישהו שהן חשבו שהוא בן זוגן, אך למעשה היה נסיין. אלה שקיבלו יחס תגובתי מבן הזוג במרכאות, אני לגמרי מבין אותך, הביאו תשוקה רבה יותר אליו מאשר אלה ששוחחו עם בן זוג במרכאות שהפגין כלפיהן חוסר תגובתיות. קחי הכל בפרופורציות. הממצאים האלה סותרים במידה מסוימת את התובנה המקובלת שלפי התשוקה נובעת ממסתורין, זרות, ריגושים והפתעות, ולא מקרבה, אינטימיות והבנה הדדית. אמפתיה והקשבה זה אולי נחמד, אבל נהוג לחשוב עליהם כעל מתכון בטוח להליכה לישון מוקדם, תוך התבוססות במיצי הבינוניות המינית של עצמכם. בירנבוים חושבת שאין פה בהכרח סתירה. מתוך הביטחון והאינטימיות אפשר לצאת לחקירה משותפת של הגבולות המיניים. כשכל אמצעי המניעה כושלים לעתים, אין מנוס מטיפול זוגי. בר קליפה, שהוא גם פסיכולוג קליני ומטפל זוגי פעיל, קורא למי שחווה בעיות בקשר לא לדחות את זה יותר מדי. בבסיסה, העמדה של בוא נפתור את זה לבד היא עמדה בריאה, הוא אומר, אבל לפעמים זוגות מגיעים לטיפול עם פציעות רגשיות מאוד קשות וזה כבר מאוחר. אחד המחקרים הראה שבממוצע מגיעים לטיפול זוגי 2.5 שנים אחרי שהתחילה הבעיה, וזה מאוחר מדי. טיפול זוגי, כמו טיפולים פסיכולוגיים בכלל, זוכה לעתים קרובות ליחס צונן מהציבור. אם יש עצה שאני יכול לתת לאנשים היא, אל תלכו לטיפול זוגי, אמר באחרונה בריאיון לאישה הסופר עומר ברק, שנישואיו התפרקו למרות השקעת הזמן והכסף. זו הזמנה לריב ולהגיד מה לא בסדר אצל השני. בסוף ישבנו כל שבוע ורבנו מול המטפלת. אם היינו לוקחים את 450 השקלים שזה עלה ויוצאים למסעדה כל שבוע, אולי הדברים היו אחרת. בפועל, דייט לא עשינו 4 שנים. לטיפול הזוגי הלכנו כל שבוע. כשקרני שומע על כך הוא מחייך בנימוס. זה סיפור טוב, אמר, אבל יש הרבה סוגים של טיפול זוגי, והעובדה שהוא התגרש לא אומרת שכולם חסרי ערך. בר קליפה מצטט מחקרים טובים שמצאו שלפחות חלק מסוגי הטיפול הזוגי מועילים מאוד לרוב הזוגות גם לטווח ארוך. מנגד, הוא מציין שמצוקות זוגיות נוטות להחריף עם הזמן. במחקרי דיכאון וחרדה למשל רואים שיפור ספונטני גם בקבוצת הביקורת שלא קיבלה טיפול, הוא אומר. במחקרים בזוגות לא רואים את זה. מי שנמצא ברשימת המתנה בדרך כלל לא משתפר לבד. כדאי לתת למערכת היחסים שלנו מקום גבוה בסדר העדיפויות, אומר קרני. המונולוג הזה, שהוא נשא בסיום אחת מפגישותינו, מבוסס אמנם על מחקרים מתאמיים ועל ניחושים מושכלים, אבל הניחושים המושכלים של קרני הם לא משהו שצריך להקל בו ראש. בכל לילה יש לנו בחירה מה לעשות עם הזמן שלנו. אפשר לבלות את הזמן הזה בטלפון או עם חברים, לעבוד עוד קצת או לדבר עם בן הזוג שלנו. רבים יגידו, יהיה לי זמן לדבר איתו מחר, הלילה אני צריך עוד לעבוד. אוקיי, זו הבחירה שלך. בחרת להשקיע בביטחון הפיננסי שלך ולא במערכת היחסים שלך. תהיה לך פנסיה שתקיים אותך כשתהיה זקן. אבל אם יהיה לך אז פרטנר שאוהב אותך ואתה אותו? אנחנו משקיעים בגוף שלנו, בחשבון הבנק שלנו. אנחנו מפלשים את מכונית הווינטג' שלנו. זה אותו הדבר. אולי לשמור על קשר רומנטי פעיל ומוצלח, זה לא מסובך כמו לתפעל קור גרעיני, אלא פשוט כמו להשאיר מדורה דולקת. אבל גם למדורה צריך להוסיף עוד קיסם, פה ושם. ניסויים בחיי הניסויים, מאת דני בר-און. קוראת יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג.